עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום לא נדבר על פיצוצים ועל מלחמות, ונעשה קצת אסקפיזם, ונדבר על הרבה דברים שקשורים לבריאות. נתחיל ככה בקטנה לדבר גם על דברים שקשורים לראש השנה, למשל על שתי התוספות שהן במקום הראשון בעיניי, תוספות לבשר ועוף דג, תוספות פחמימות שהן הכי בריאות. גם נדבר על התמר הצהוב. אתם זוכרים אותו, נכון? יש כזה, ונדבר עם אבנר רותם, חקלאי שמגדל תמרים צהובים כאלה. בפינת מנשנשים סדרתיים, אנחנו נדבר עם מיכל קדוש, נשמע על איזה סדרה כדאי לנשנש מולה, ואני אגיד לכם על צ'יפס חינמי לחלוטין. ננפץ מיתוס על חמוציות ללא סוכר שמשתתפות בחלק מסלטי החג שלנו. נדבר על מחקר, על האם להפריד בשר וחלב, יש סיבה הגיונית, בשר וחלב, המלצה מתקופת הרמב״ם, גם על למה יותר קשה לרדת במשקל בגיל המעבר בנשים, ושימו לב, מתכון לשבת, עוגת שמן זית. אם לא שמעתם על זה, אז כדאי שתשמעו מתכון של אופרה, אמא של שני, חברה של הבן שלי. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, זה עדיף תמיד, 054-70-103-70. משם תכתבו את השאלה שלכם ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לשלוח שם שאלות, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראי לשידור, טל אשל, עורך הדיגיטל, ירון זאבי, ואחראי לשידור בפייסבוק, אליעזר בן יהודה. טוב, אז אנחנו מתחילים ממשהו שקצת נקשר לראש השנה, ארוחת חג, יהיה לנו על השולחן הרבה מאוד אוכל. בשבוע הבא נדבר על כמה טיפים על איך לחסוך מאות קלוריות בארוחת החג שלנו, אבל היום אני רוצה לדבר איתכם על הפחמימות הכי הכי בריאות שמשמשות כתוספת למנת בשר או עוף דג. למה אני מדגישה תוספת? כי נניח, לא הכנסתי לפה שיבולת שועל, שבעיניי פחממה מהממת, אבל יראה לו תוספת לבשר או עוף או דג, אז מה כן? מה ששמים על השולחן בדרך כלל זה הפחות טובות, כלומר במקום האחרון בריאותית, שזה אורז לבן, קוסקוס מפסטה, מקמח לבן, פתיתי מקמח לבן, ולפעמים גם פסטות למיניהם, שגם הן מקמח לבן. כל מה שזה לבן, אז זה אומר שאין לזה את הקליפה, זה אומר שיש בהן הרבה פחות ויטמינים ומינרלים, אינדקס גליקמי גבוה בדרך כלל, וגם הרבה 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 פחות זיווים תזונתיים, כלומר הערך הבריאותי נמוך מאוד מאוד. כל הקטניות עוקפות בגדול את כל הדגנים. קטניות, זה גרגרי חומוס, עדשים, שועית לבנה, שועית שחורה, שועית אדומה, אם אתם רוצים להכין משהו מאלה כתוספת, רווח בריאותי נקי. אבל בואו נתייחס לתוספות שהן לא קטניות לרגע. אז אני רוצה, אני בחרתי, ואני רוצה להרחיב טיפה על שתיים, שהן בעיניי הכי טובות, והראשונה היא קוסמת, שיש בה בערך חצי מכמות החלבון ממה שיש בקטניות, 13%. יש בה הרבה 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 ויטמינים B. יש בה, כי אני חושבת שיותר מכל הפחמות, יש לה הרבה מאוד סיבים תזונתיים, יש בה הרבה מאוד מגנזיום, ועוד משהו לזכור לשים לב, אין קשר בין קוסמת, שזה הגרגירים החומים או הירוקים האלה, כן? לבין קוסמין, שזה סוג של חיטה, שהוא אין לו שום ערך תזונתי, יתרון תזונתי. אבל קוסמת, כן. לא קוסמין, קוסמת. הפחמה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה קינוע. אני כן מתייחסת אליה כאל פחממה ולא כאל חלבון, למרות שהרבה חושבים שהיא שייכת למשפחת החלבונים הצמחיים, החלבון בה הוא לא איכותי, אני פחות נוטה לספור אותה כחלבון. היא לא דגן, אבל היא משוייכת למשפחת הדגנים, לצד תירס וחיטה. היא מכילה 14% חלבון, שהוא קצת יותר איכותי ממה שיש בפחממות אחרות, אבל זה עדיין לא תחליף לבשר עוף או דג לצמחונים. יש בה ברזל בכמות מאוד יפה שדרושה למניעת אנמיה. המקור שלה הוא בהרי האנדים בדרום אמריקה, מאוד מאוד עתיק, 6,000 שנה, ונדמה לי פירו, בוליביה, משהו כזה, וצריך להגיד קינווה, קינווה. והספרדים, אחרי שהם כבשו את דרום אמריקה, הם חשבו שזה מספול בהמות. אבל אז ההילה של הקינוע חזרה, מבחינה בריאותית לפחות, באינקה, באינקס של דרום אמריקה, הם חשבו, קראו לזה אם כל הדגנים, כאילו משהו ממש ממש בריא. היא לא מכילה גלוטן, ולכן היא מצוינת גם לכל מי שנמנע מסיבות כאלה ואחרות מגלוטן. אז לסיכום, קוסמת וקינוע, ואם אתם יכולים לשלב אותם עם קטניות, עדשים, גרגר חומוס, שוית לבנה שחורה אדומה, זה יהיה אפילו עוד יותר טוב. אוקיי, ואני עוברת לחקלאי, השבוע לפינה שלנו על תמרים צהובים. אז יש באמת כמה סוגי תמרים, אבל אחד מהם הוא התמר הצהוב. אני תכף אשאל איך קוראים לזה באמת, נדמה לי בר היא משהו כזה. הרבה חושבים בטעות שזה תמר לא בשל, אבל זה לא נכון, זה תמר שהצבע שלו צהוב, הוא עשיר מאוד מאוד באשלגן, ברזל ומגנזיום, מכיל המון נוגדי חמצון בכמות מאוד גדולה, ולפי מחקרים שבוצעו בישראל, יכול להפחית הסתיידות עורקים וסיכון למחלות לב. מה שעוד תשמחו בטוח לדעת זה שהוא מכיל הרבה פחות קלוריות, פחות מחצי מכמות הקלוריות מאשר בתמרים החומים, שזה 84 ב-100 גרם, אולי טיפה פחות אפילו, ומנת פרי של תמרים צהובים בזמן דיאטה, כמה תמרים אפשר לאכול כדי שזה יהיה מנת פרי בדיאטה, גם תשמחו לשמוע 7 תמרים צהובים. אם מקפיאים אותם, אפילו ליום אחד, ואז מפשירים לכמה דקות, אפשר להרגיש את המתיקות בצורה ממש חזקה, כמעט כמו דבש. אבל כדי ללמוד עוד על הערך התזונתי, אני רוצה לדבר עם אבנר רותם, מגדל תמרים צהובים, שלום.
שלום וברכה.
שלום שלום, מה שלומך? איך אומרים את זה? ברי, אוקיי.
ברי, כותבים את זה בית רש, יוד.
כן. איפה אני יכולה למצוא אותם? זה לא כזה נפוץ לצערי.
ברי אתה יכול למצוא בכל רשתות השיווק היום, ואצל הירקנים, לפני החג תמיד יש ברי, זה העונה שגודדים אותו.
עכשיו?
כן.
ואיפה הוא גדל? באיזה מקום בארץ?
הוא גדל בעמקים הצפוניים, עמק בית שאן, וגם בבקעה קצת, עד אזור צפון ים המלח, אבל וגם ליד הכינרת.
תגיד, אבל כשאני רואה מלא עצי דקל כאלה מפוזרים בתוך העיר, ולפעמים יש להם אשכולות שמלמטה לפחות, זה נראה לי צהובים כאלה, זה לא זה, נכון?
לא, קשה לי להאמין, רוב השמעת רואה זה זנים אחרים.
כן.
לא ברי.
זה לא להכילה.
זה אחייני האדום.
אוקיי.
הברי פחות הגיע להיות עץ נוי.
תגיד רגע, אבל... התמרים החומים, אחר כך מייבשים אותם, או לפחות נדמה לי שאני יכולה להשיג כמעט כל השנה, אז למה את זה לא?
נכון, הברי הוא למעשה תמר טרי, למעשה הוא בוסר. מה שאמרת קודם הוא לא נכון.
באמת? התמר, מה אתה אומר?
התמר ברי, אנחנו גודדים אותו במצב בוסר.
טוב לדעת.
ואנחנו, ומי שאוכל אותו צהוב, אוכל אותו במצב בוסר.
אבל מה, אם הוא נשאר על העץ הוא נהיה חום?
אם הוא נשאר על העץ, הוא נהיה חום.
והוא נהיה תמר רגיל?
הוא נהיה לא תמר רגיל, הוא נהיה תמר קצת לח יותר, אבל מאוד מאוד מתוק, כמו טופי, אבל פעם באמת בהתחלה שהגיע ברי לפה, אגב, הברי הגיע לפה מאזור עיראק, בשנות ה-50, ובאמת לא ידעו שאפשר לאכול אותו צהוב.
צריך לתקן את כל המידע באינטרנט.
חיכו שהוא יבשיל על העץ.
נו.
אבל היה לו מאוד קשה להבשיל ולהתייבש, כמו ה... קשה לו להתייבש, כמו ה... כי הוא זן שהוא לא,
רגע,
הוא
אני,
לא יבש לגמרי.
בעיקרון אני לא יכולה להשיג את זה בצבע חום, רק בצבע צהוב.
את יכולה להשיג את זה בצבע חום, יש מגדלים בודדים בערבה, שנותנים לו להתייבש על העץ, בגלל ששם לא יורד גשם, אז הם מחכים הרבה הרבה, גודדים אותו בדצמבר, ומוכרים אותו חום.
ואז מה, איך לא... אני אבדיל בינו לבין התמרים הרגילים החומים?
בלי בעיה, יש לו מראה יותר עגול, ומאוד משולפך.
מה זה?
יש לו משולפך, לא אומר שהקליפה נפרדת מהבשר, כאילו.
אה, לא נשמע כל כך מראה.
נכון, המראה שלו הוא לא טוב.
כמו של ג'וקים קצת.
הטעם שלו, לדעתי, הוא הכי טוב שיש מכל התמרים.
מה אתה אומר?
כן.
רגע, אז שנייה, אז אולי אני אעשה. למה שאני לא אעשה את זה אצלי בבית? אני פשוט אקנה, איתן לזה להתייבש.
זה לא יקרה.
לא?
כי הוא צריך להתייבש על העץ, וכשהוא מתייבש על העץ, הוא צובר עוד סוכרים, ולמעשה כשאנחנו גודדים אותו במצב כזה שהוא בוסטר, אז הוא עם יותר מים ופחות סוכר, ו...
האמת
שיש
בזה... וגם
אחרי שאנחנו עושים לו את ההבחלה המלאכותית במקפיא, כמו שאמרת,
כן.
הוא אומנם מתוק, אבל הוא לא מתוק כמו שהוא היה, אם היינו משאירים אותו על העץ.
הבנתי. אבל נניח כן. במקפיא אני יכולה לשמור אותו בלי...
כן, במקפיא את יכולה לשמור אותו כמה שאת רוצה.
הבנתי.
אבל במצב הטרי שלו, הצהוב, הוא לא נשמר יותר מחודש. חודש
טוב,
וחצי.
גם חודש זה יפה.
נכון, אז אנחנו סיימנו את הגדיד כבר לפני שבוע, ועכשיו הפרי בקירורים, ויוצא לאט לאט לשיווק, השנה בגלל שזו שנה מעוברת, אז ראש השנה באוקטובר, אז שומרים את הפרי קצת יותר בקירור, או למשל שלחנו ברי לארצות הברית, אז הוא נוסע בים, שלושה שבועות עד שהוא מגיע, חודש, ואז הוא יוצא לשיווק, ובאמת יש כאלה שאוהבים לאכול אותו במצב הזה, הבוסר שלו, צריך להתרגל לזה, לפעמים יש לזה קצת הפיצות.
תגיד, יש לי עוד שאלה, זה נכון שהתמרים האלה הם סוג של אורגנים כאילו, כי כל הגידול שלהם הוא
בכלל תמרים זה גידול שהוא מאוד מאוד ידידותי לסביבה, יש בו מעט מאוד ריסוסים,
והתחתית זה נכון ש זהו, את התחתית ואת הג'נים וזה, זה עיזים אוכלות שם את העשבים מתחת לב?
יש מטעים שהם ככה,
כן.
אצלנו אין עיזים, אצל השכנים שלנו יש חמורים, אבל הם באמת אורגנים, בשדה אליהו, אבל אני אומר, גם אנחנו שאנחנו לא אורגנים, את הפרי עצמו אנחנו לא מרסוסים בכלל, רוב הריסוסים שאנחנו עושים זה ריסוסי סבייה.
כן, זה לא משפיע בכלל על הפרי, נכון, אז זה די אורגני.
כן, בכל הבדיקות חומרי הדברה מעולם כמעט לא מוצאים שום דבר על הפרי. בתמר, אלא אם כן זה משהו על הקליפה שהגיע ממקום אחר.
מה זה ממקום אחר? מסעדות סמוכים כאילו?
כן, לפעמים יש איזה רחף או דברים כאלה, אבל התמר עצמו מאוד מאוד בטוח לאכילה, בריא כמו שאמר.
תגיד רגע, יש לי עוד שאלה אחרונה, מה מבחינת המים? זה גידול שדורש מעט מים יחסית?
לא, הוא רוצה הרבה מים.
הרבה, אבל אין את זה בבית שען ובצפון.
עמק בית שען זה עמק המעיינות.
אז כן יש הרבה מים?
יש פה הרבה מעיינות. היתרון של התמר זה שהוא יודע להסתדר עם מים מלוכים.
מה אתה אומר?
מה שהרבה הרבה עצי פרי לא יודעים, התמר גם עם המים המליחים של עמק בית שאן, הוא מסתדר מצוין.
פרי העתיד.
כן, והוא עץ מדברי, הוא רגיל לחום, אין לו, לא קשה לו.
טוב, יופי, מהמם. למדנו המון, אבני רותם, ותקנו תמר צהוב לקראת ראש השנה, אפשר לשמור אותו חודש בבית, וגם לשים אותו בפריזר ולנשנש.
נכון.
בדיוק. תודה רבה רבה רבה.
בבקשה, שנה טובה.
שנה טובה, שנה טובה. ונעבור לפינה של המנשנשים הסדרתיים. איזה צ'יפס אפשר לאכול חופשי ומול מה? אז קודם אני רוצה להמליץ לכם על משהו שזה לא בדיוק מתכון, אבל תזכרו אותו, כדאי לשים אותו ככה בפינה בראש, ככה לזיכרונות שלנו, לנשנוש שאפשר לנשנש, ואפילו לקרוא לו צ'יפס, אפילו שזה לא צ'יפס, וזה צ'יפס שהוא צהובה. יש את זה בפריזר, אז זה זמין כל השנה, נזכרתי בו בגלל התמרים הצהובים, ולוקחים את הירק מהפריזר, שמים את כל החבילה על הנייר, פיה, מרססים בספרי שמן איכותי, ספרי שמן זית, לא שמן קנולה או משהו כזה, ספרי שמן איכותי, מלח גס, שמים איזה 20 דקות ב-180 מעלות, מוציאים ומנשנשים צ'יפס שווי צהובה חופשי לגמרי. אבל מול מה אנחנו רוצים לנשנש? את זה נשאל את מיכל קדוש שלנו. מיכל.
מעניינים.
מה שלומך?
בסדר גמור. מה נשמע?
בסדר.
אז מול מה ננשנש?
מול, נו, אני במתח. גם לי יש סדרה להמליץ תכף.
את סקרנת קודם כל. האמת שראיתי כמה דברים שככה קפצו לי לאחרונה. קודם כל, יש את כאורים, שזה מה שנקרא לחובבי הז'אנר. זה קצת דיסטופי, שזה כאילו כמו מציאות מדומה, כמו מה היה קורה אחרי שהעולם...
אבל זה לא מפחיד? זה לא דיכאון קצת?
אותי זה מפחיד, אבל מסתבר
זהו גם אותי.
זה אנשים שאוהבים את זה.
אבל בוא נגיד לאנשים איך קוראים לזה באמת, את תמיד אומרת בעברית, זה נקרא אגלי.
זהו, זה בעצם, כאילו זה בעצם אומר שבגיל 16, זה מישהי כאילו בחורה צעירה, שביוק מגיעה לגיל 16, וזה הגיל בעולם המדומיין הזה, שאתה צריך לעבור איזשהו הליך קוסמטי, כדי להיראות בדיוק כמו כל השאר. עכשיו כבר מטריד קצת. כי זה אומר שבעצם יש איזשהו מודל אחד של...
למה מטריד? זה המציאות? מה נעשה?
כן, אבל כאילו, הם מכריחים אותם.
נכון.
זאת אומרת, שמי שלא עובר את זה, צריך לברוח או משהו, ואז הם מכריחים.
אז זה מפחיד, מיכל, זה מפחיד.
זה לא הדבר הכי נעים, אבל אני חושבת שזה מעניין, כאילו, כי זה מראה איזושהי...
אז כן לראות.
תמונת מצב. אני צפיתי בזה, שוב, זה לא ז'אנר אהוב עליי, אבל אני, זה מעניין, זה יש כמה תובנות מעניינות על העולם.
אוקיי.
משהו הרבה יותר קריב, שזה גברת האריס נוסעת לפריז.
מי?
גברת האריס נוסעת לפריז. בלי זה נשמע יותר טוב, מיסיס האריס גוס לפריז.
זאת תודה יותר רפורט נשמע.
מה אותו קריב יותר? בגדול זו אישה שהיא מנקה כזה כבר שנים, כזה עובדת חיה בצניעות, אבל החלום שלה זה... להגיע לסמלה של דיור.
יו, זה מהמם, ראיתי את זה, יו, זה מהמם, 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 מהמם. ממש, וזה מרגש ברמות מטורפות, ממש יפה.
כן, בסוף כאילו איכשהו בהתחלה מזלזלים בה וכזה.
כאן המסר זה שטוב לב עובד, כן, מחזיר את עצמו בסוף, כן.
כן, זה קרמה כנראה עובדת.
כן, כן, כן.
זה נייס, ולמי שככה קצת אוהב את המתח, אז יש את רפטייל, שזה סוג של מוכן כזה, על היעלמות של מישהי, של איזה מתווכת שנעלמה פתאום.
אוקיי.
גם נמצאים ברק שם, ויש איזושהי חברת נדלן משפחתית, והם מנסים להבין מה קורה בעברת המשטרה, בסוף המשטרה מתגלה שם כדווקא כצד הפחות...
איזה ספוילר.
לא, בקטנה.
אוקיי.
זה קורה בהרבה סרטים.
זה לא מפחיד, לא יודעת, רפטייל שלא יתנו לי איזה ביס עם כל התנינים.
דווקא לא, זה נחמד. זה משחק לך קצת בראש, בערב זה קצת הרבה מידע, אז אולי תראו את זה קצת לפני הערב.
הבנתי.
שוי צהובה או משהו כזה.
שוי צהובה בדיוק. אז אני גם רוצה להמליץ, אני ראיתי, התנפלתי על סדרה בשם אנווידיוסה, זה בעברית, זה בספרדית, זה בעברית מתה מקינה, משהו כזה, אכולת קינה, לא יודעת מה. זה על איזה מישהי שהיא נורא מקנה בחברות שלה שמתחתנות והיא לא, וזה מצחיק ברמה מטורפת ונחמד ברמה מטורפת, וזה אסקפיזם לכל מי שרוצה קצת לחשוב על משהו אחר, לא החדשות שיש מסביב. כן.
יאללה, אני אצלי, אני
כן, כן, אני כאילו מתנפלת לזרות, נגיד 12 פרקים, נראה לי כבר הייתי 8. מאתמול זה הגיע, אתמול זה הגיע, היום אני כבר כאילו מסיימת.
תודה רבה,
עד סקר. כן, יופי. תודה רבה, תודה רבה, מיכל, תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, בפינת המיתוסים היום, גם משהו שקצת בעקיפין קשור לראש השנה, כי ראיתי שהרבה מכניסים חמוציות לכל מיני סלטים משודרגים וחגיגיים כאלה, סלט עלים עם חמוציות, סלט שווית שרוקה עם חמוציות, זה מוסיף צבע, מוסיף מתיקות, מוסיף עניין לסלט, אממה, בכל המתכונים מדגישים בצורה נורא נורא ברורה, חמוציות ללא סוכר. שימו לב, חמוציות ללא סוכר, אין שם פחות סוכר ואין שם פחות קלוריות מחמוציות עם סוכר. זה אותו דבר בדיוק. עם סוכר, בלי סוכר, בין 300 ל-340 קלוריות ל-100 גרם, תלוי ביצרן. איך זה יכול להיות שזה אותו כמות, אותה, סליחה, כמות סוכר ואותה כמות קלוריות? כי שאנחנו סופרים ל-100 גרם, שני מוצרים שמכילים בדיוק אותה כמות קלוריות ל-100 גרם, אז מה זה משנה לכם אם זה חצי חצי, או 90%, 10%, או רק זה, או רק זה, זה ממילא יוצא אותו דבר ל-100 גרם. מרבבים שני דברים שהם זהים. בריאותית, ברור שתמיד עדיף בלי סוכר לבן, אבל אם אתה חושב שזה יותר דיאטטי, אז התשובה היא חד משמעית לא. רק למי שעושה דיאטה לשים לב, כף חמוציות ככה, גדושה זה 50 קלוריות, שתי כפות חמוציות זה כבר שווה מנת פרי. אז אם אתם שמים את זה בסלט ואוכלים שתי כפות חמוציות, צריך לספור את זה, זה מוריד נשנוש במשך היום. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר, מדברת יילה מהולנד, דיברתי איתך כבר לפני כמעט שנתיים.
או, הוחלטת. יא.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את? את יודעת כבר הולנדית?
אם אני כבר יודעת, אני כבר 46 שנים פה, אני למדתי.
אז את יודעת מצוין.
אני הספקתי לשמור.
אז בואי תגידי משהו בהולנדית.
שאני מתגעגעת לארץ.
מה? מה? לא מבינה לך.
שאני דואגת לארץ.
דואגת זה כן.
אני אגיד לך מה, אני גרה היום בהולנד ואני חיה בארץ.
אבל זה כן, זה הראש
שלי. כי 103 FM וערוץ 12 כל היום, מהבוקר עד אמצע הלילה פתוח פה.
טוב, זאת טעות, באופן כללי.
אני יודעת.
כן, אבל... לכל, לא משנה איפה את גרה, את לא אמורה להזריק, לבריד חדשות כל היום, כי זה נורא משפיע על המצב הנפשי, וכמו
ש... נכון, בהחלט, כן. אבל, כן. אבל מצד שני, זה הרכזה של הדבר הכי שאני יכולה לתת ולתרום כרגע.
מה לתרום?
שתשומת לב את האהבה.
לא, 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 זה לא עוזר לאף אחד, זה שאתי בדיכאון מהחדשות. אולי לא, אפשר. לא. אפשר לתרום
כן.
משהו טוב. אחר.
מאמי, יש לי שאלה אלייך.
כן, מאמי.
אני,
שאלה... את זה לא אומרי בהולנד.
לא, נכון. הנה, את רואה.
כן, יא.
נשארתי אני.
אחרי 43.
איך קוראים לזה? מגנזיום וקלציום אוהבים אחד לשני, נכון? כי מגנזיום עוזר לקלציום להתפתח.
אאוט ונל קור.
נכון?
יא.
עכשיו, כשאני עושה צורת אכילה של הרבה חלבונים ומעט פחממות, האם אני צריכה לקחת מגנזיום נוסף? הם בצורה של תוספות? כאילו
לא הבנתי את השאלה עוד פעם.
באופן נורמלי, באכילה מאוזנת רגילה, חלבונים ומגנזיום,
את לא, לא, לא הבנתי את הקשר, את אמרת... אוקיי, אוקיי, אז עוד פעם, אז עוד פעם תשאלי את השאלה.
אוקיי, קלציום... צריך מגנזיום על מנת
להיספג. לא. הם אוהבים אחד את השני, מה שאת אומרת, מאוד מאוד במרכאות, בזה שהם לא מפריעים אחד לסידה של השני.
הם לא עוזרים אחד לשני, המגנזיום
לא עוזר. לא, לא כל כך. הם פשוט לא כל כך, לא. את מדברת על ספיגה מהאוכל בתוך המעיים, או על בעצמות, או מה?
כן.
אוקיי, נגיד מהאוכל, אם יש לנו ספיגה מהאוכל, שזה מה קורה במעיים, ואיך זה מגיע לדם, באיזה כמות.
אוקיי.
זה צווי דדינג. זה ש... לא, חכי, תכף נדבר. זה ש... זה שיש לנו את הספיגה בתוך העצמות, שזה אחרי שזה נמצא בדם, אז את רוצה שהסידן והמגנזיום יבנו את העצם, וזה כבר קשור למלא מלא דברים אחרים, להורמונים מסוימים, ולגם כמות זרחן, ולמאזן בין מינרלים... אבל אנחנו, אם אני מבינה נכון, מתייחסים לספיגה מתוך האוכל שנמצא במעיים, אל הדם, אל הגוף. יש את הברזל והסידן, שאני תכף אדבר על זה בתוכנית, שהם מפריעים אחד לשני לספג, והמגנזיום והסידן לא מפריעים אחד לשני
לספג. אני חושב שהם עוזרים אחד לשני, לא רק שהם לא
מפריעים. לא, לא, הם לא מפריעים עכשיו.
חברים טובים.
את יכולה לאכול את שניהם באותה שעה, אבל את לא מוכרחה. אין קשר... לרגע שנייה, לתפריט חלבונים. כי המגנזיום, וגם הסידן, אם להגיד את האמת, נמצאים בכל מיני פחממות בצורה גם כן יפה מאוד, למשל בשיבולת שועל, יש בהרבה ירקות, גם סידן, גם מגנזיום, בברוקולי, בקרוב, בסלרי. יש בכל מיני דברים, גם וגם, וזה פשוט לא מפריע אחד לשני לספק, ואין בעיה... לאכול אותם באותה שעה. את לא צריכה, עכשיו, נגיד, אם אני הייתי, סתם דוגמה, לוקחת תוסף או של מגנזיום או של סידן, מאיזושהי סיבה, לא משנה כרגע מה היא, אם אני הייתי לוקחת תוסף, אז אני לא הייתי לוקחת את שני התוספים האלה ביחד, כי למרות שהם לא מפריעים אחד לשני לספג, אני חושבת שהרבה פעמים הספיגה היא הרבה יותר טובה של הרבה דברים בנפרד. הם לא עוזרים. מה שעוזר לסידן לספג למשל, זה ויטמין C.
כן.
בסדר, ויטמין C עוזר גם לברזל וגם לסידן, הוא נמצא בירקות, מקפיץ את ספיגת הסידן מהארוחה. אבל נגיד, אם את אוכלת משהו עם מגנזיום, אז אני לא צריך בכוונה לסדר את זה, לאכול את זה ביחד, וזה גם לא קשור לכמה חלבונים יש לך בתפריט.
זה ממש חשוב, כאילו, חשוב שזה לא חשוב אם לאכול את זה ביחד, כי אני תמיד חושבת, אני נכנסת לגוף בסך הכל ועוסקת שבת כאחד שלם, אז אם אכלת את זה חצי שעה לפני או חצי שעה אחרי.
מה זה חד שבת? לא הבנתי, זה גם לא בהולנדית.
זה גם לא נכון.
מה, נו?
תראי, זה הכל נכנס לקיבה, עושה בלגן של המקום.
מה עושה בלגן?
מה שאת לא אוכלת, הכל נכנס.
נכנס, אבל מתערבב, מתערבב את מתכוונת.
מתערבב.
אוקיי, אוקיי, לא בלגן, בלגן בדרך כלל אנשים אומרים בלגן בקיבה, שיש להם קלקול קיבה ובטן.
לא, חלילה, חלילה.
אוקיי.
מתכוון שמתערבב, ואחר כך מגיע להם מים גם, כי הכל מתערבב כזה, ובסוף הכל נספג למה שאמור להיספג. אז השאלה היא לא אם צריך לאכול את זה בבת אחת, אם אכלתי משהו סידני, כאילו ישר ככה גם מגנזיום.
לא.
עיקרון, כי כשאת מסתכלת על תפריט של יום שלם, כמה חלבונים אחת, כמה קלציום.
כן, נכון, בדיוק.
אם צריך להוסיף או לא, זה מה שקרה.
זהו, בנוסף, אני קצת, עכשיו אני אגיד לך הימור שיש לי, אבל זה לא משהו שבדקתי, המחשבה ההגיונית שלי אומרת ירקות ובפירות שאם הם לא מיובאים, שיש לך בהולנד, יש לך יותר מגנזיום מאשר בארץ, כי בארץ משקיעים את כל החקלאות עם מים מותפלים עקב בעיות מים, מה שלא קיים בהולנד אלא ההפך.
נכון, אבל להולנד מביאים המון המון.
מביאים, זהו, אבל מה שלא מביאים, והפירות יער וכל הדברים שאת קונה שם בזיל הזאת, אז אני משערת שיש שם יותר מגנזיום ממה ש... יש פה, מאחר שפה הקרקע כבר די חצי ריקה.
תראי, אני גם אוכלת המון אגוזים ושקדים, דברים כאלה, כל יום חופן של 20 גרם. כן, אני מתה על זה. אני אוכלת בסך הכל מאוד מאוד בריא, אני אוכלת רק חלבונים וירקות ומעט פירות דווקא.
כן.
ושתי פרוסות מקסימום של לחם מלא ביום, זה הכל.
אבל... זה טוב שאת ממעיטה בפחממות, אבל דווקא רק שתדעי שבלחם מלא, לעומת לחם לבן, גם יש הרבה, הרבה, הרבה יותר מגנזיום.
כן, זהו בדיוק, אני אוכל שתי פרוסות ביום, לא יותר, ואני אוכלת המון ירקות, אני אוכלת באמת הרבה ירקות, ב-200-400 גרם ירקות חיים ומבושלים ביום.
למה את שוקלת את הירקות? לא ברור, תיכולה חופשי.
לא, פחות או יותר, כי אני...
לא, תאכלי כאילו, מה זה משנה? תאכלי, זה לא משמין, זה בריא, סיבים דומתים.
לא, אני יודעת. כן. אגב, השמנה, אני לפני שנה וחצי שנתיים כזה, התקשרתי אלייך בשאלה...
נכון, אני זוכרת אנשים.
שאני עולה במשקל ואין שום... מה שלא עשיתי, ניסיתי כבר כל מיני דברים.
נו, והצלחת?
עליתי. לא, מה, לא, שום דבר. עליתי.
אני כבר לא זוכרת על מה דיברנו, אבל נראה לי שאני צריך לדבר עוד פעם, כי כבר דיברנו הרבה על הסידן והמגנזיום.
בקיצור, טוב, לפני שנה, סוף סוף, אחרי שדפקתי עם גרופים על השולחן, עשו בדיקות דם ומסתבר, שבלוטת התריס יצאה לחופשה.
הבנתי, אז
ולא הודיעה, לא הודיעה שיצאה לחופשה.
הבנתי, הבנתי.
אז עכשיו, ובשנה האחרונה, ניסו לווסט אותי, כאילו אומרים, נכון? ועכשיו אני יושבת על 50...
זה, אני לא זוכרת את המספרים, אבל לגר שאת מאוזנת.
לא חשוב, anyway, זה כנראה מתחדר טוב, כי בשבועיים וחצי האחרונים מראתי 2.5 קילו.
או, מעולה, אז את רואה, מצאת את הפתרון.
בדיוק, ולא שלי.
בכל מקרה.
שום דבר בתפריט.
וולכן די וייק, חייקנר אמסטרדם.
היי, אז בואי לי ביקור, אני מאוד אשמח להיפגש איתך.
יופי.
לא, באמת, לשתות כוס קפה בשבוע כמה, אני אקח פרטים ממהירה.
יאללה, בסדר.
אני אתן את הפרטים שלי.
בסדר גמור. תודה רבה.
יופי, תודה לך.
ביי, להתראות, שבת שלום. עוד מאזינה יש לנו, שלום.
מה יהיו, שאני לא אקנה, תבואי גם לאוסטרליה.
וואי, איזה יום, יום חולים יש לנו היום, וואו, 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 וואו. טוב, שם אני, את השפה בטוח יודעת.
אם את עברי באוסטרליה בדרך.
כן, בדרך.
אנגלית את יודעת.
אנגלית אני יודעת, בדיוק. יש עכשיו סדרה אוסטרלית ממש מצוינת.
איזה, דברי אליי.
אבל זה בישראל, זה נראה לי בסלקום או משהו. אז אני, כבר אני זכר קורא לזה, זה כ...
אני ראיתי את הזוג המושלם שהם לצ לפני כמה שבועות.
נכון, זה טוב? תכלס. וואו.
סיימתי את זה ביומיים.
כן, כן, אני גם עשיתי. כן, כן. אבל אני אגיד לך מה, מה הם עושים עכשיו? כל סדרה שהיא טובה, הם עושים כל פרק איזה 40 דקות, 30 דקות, משהו כזה. אז 8 פרקים, זה כמו לראות סרט ארוך, אין מה לעשות. אז
בדיוק.
נורא קל לחסל סדרה ביום אחד. כן. כן.
בכל אופן, אז אני מודה לך על זה.
תראה,
אני, יש לי שאלה מאוד קצרה, נראה לי שאני יודעת מה התשובה, אבל אני דיברתי פה בבית, ואמרתי שאני צריכה לשאול את דוקטור מאיה רוזמן,
איזה כיף לי, אבל נשמע את השאלה, ואז נשמע את התשובה שלך גם.
אוקיי, טוב. אז אני מנסה לאכול לפחות כמה פעמים בשבוע טופו, בבית. עכשיו, יש לנו כזה מכונה, שהיא עושה כזה קומפרס על, על הטופו בשביל להוציא את הנוזל שבו כדי שה...
מה את אומרת? אתם תוחכמים את אתם, זה כי אתם יותר קרובים ליפן מישראל, אז יש לכם את כל השיטה.
לא, הבן זוג שלי שיחה הוא היה טבעוני פעם,
no.
עד שהתחילו בעיות ב...
לא חשבתי על זה אף פעם לייבש את הטופו שזה כאילו יוצא בטח יותר טעים, אבל יש לקנות פה יבש.
כאילו זה כזה... עם, זה כזה עם קפיץ כזה, שאתה זה, אתה מכניס אותו.
מה את אומרת?
ככה לחצי יום, ואז בערב, כן.
אבל יוצא שם סידן, את יודעת.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אז יש את כל הנוזל הזה שם למטה.
הנוזל שם סידן.
וזהו, אז אני לא ידעתי, כי משהו, הבן זוג שלי אמר לי, שנגיד, אם אנחנו לוקחים את הסילקן טופו, שהוא יותר כאילו מימי כביכול, אז... לא, הוא אמר על הפרוטאין, מה זה פרוטאין?
חלבון, חלבון, החלבון גם חלק יוצא, אבל לא הרבה. סידן חלק יוצא, החלבון חלק יורד, אבל לא הכל. נשאר לך הרוב שם, העניין, אבל רגע, אבל עכשיו, מה קורה? את מרכזת שם את הכל ומרכזת גם את הקלוריות דרך אגב. עכשיו, אם את תאכלי, נגיד, קודם אכלת 100 גרם, ועכשיו תאכלי 100 גרם, עכשיו ב-100 גרם המיובש שיהיה לך יותר חלבון ויותר סידן אפילו מיש, מאשר קודם, כי ב-100 גרם אין לך נוזלים, אז נהיה הרבה יותר חומר יבש. מה השאלה הייתה? בוא נשמע.
אז הנוזל שיוצא ממנו, לפח, או שאני מפסידה שם משהו?
תראי, תיאורטית זה לא טעים, אז לפח, ואנחנו לא אוכלים דברים לא טעימים, יש כאלה שנגיד...
אני ידעתי שתגידי את זה. אני אמרתי לו, מאיה, דוקטור מאיה רוזמן לא אוהבת דברים לא טעימים.
לא, בטח שלא.
אפילו אם זה בריא, אם זה לא טעים, היא לא אוהבת.
לא, ברור, הגוף מכוון אותנו לא לאכול דברים טעימים בכוונה. העניין שאני הייתי, נגיד... לפני, אם אני נותנת לך איזו תשובה ממש מסודרת, אז אני הייתי צריכה לדעת מה המצב הסידן אצלך בגוף, אם יש עוד מקורות סידן בתזונה, אם יש עוד מקורות חלבון בתזונה.
בהחלט, בהחלט.
ואז אני אומר, אוקיי, אז למה צריך דווקא משהו לא טעים? לא מוכרחים בדיוק את זה.
טוב, אני פשוט מסתכלת על הנוזל הזה, ואני כל הזמן זורקת.
כן, אבל גם...
כי את הרי תמיד אומרת על הריקוטה, נגיד, ועל יוגורט שיש את הנוזל לא לזרוק.
בדיוק, בדיוק. העניין שכאילו, רק תחשבי על זה, שמה שאת אוכלת הוא יותר מרוכז, כן? אז יש בו כאילו הרבה חלבון והרבה סידן, גם יותר קלוריות, אבל יש בו דברים בפני עצמו. את כנראה כאילו בסוף, בשורה התחתונה, אוכלת את אותו מספר גרמים, אבל המספר גרמים שלך זה הרבה יותר מרוכז, כי אין שם הנוזלים. זה כמו, נגיד, סתם דוגמה.
אבל הנוזל, יש בו משהו?
יש בו סידן וחלבון, אבל את לא צריכה לאכול את זה. Okay. חד משמעית.
הבנתי.
חד משמעית.
אוקיי.
Okay. מעניין המכשיר הזה.
אני אשלח למאיר התמונה.
יאה, מעולה.
אני אשלח אותו קודם, כי הוא היה בשימוש היום.
לא, לא, תשתכי ככה, אני לא מעלה את זה בפייסבוק, תודה רבה רבה.
אפרופו פייסבוק, מאיה, שתהיה בריאה.
כן.
אני חייבת להגיד לך, השידור של השישי בספטמבר, הוא לא עובד לי בפייסבוק.
מה זה שישי בספטמבר?
כי אני...
השידור שלך
בשישי בספטמבר.
בפייסבוק של הרדיו. עכשיו, את לא צריכה להיכנס דווקא לפייסבוק.
אני בפייסבוק של הרדיו.
בסדר, את יכולה, לא נורא, את יכולה להיכנס לאתר, לכתוב...
באפליקציה, אני יודעת, לפעמים...
כן, כן, אתר, באתר של רדיו מאפשר, יש תוכניות שלמות, תוכניות מחולקות לחלקים, עם סיכומים, עם קטעים מחולקים.
אצלי עכשיו זה שישי בערב, אז את יודעת, לפעמים אני עושה דברים. היום לא יצא.
לא אפשר לשמוע תוכנית מלאה באותה מידה.
כן, כן, אני יודעת, אני תמיד אני שומעת לך בשבת שלי.
תודה רבה רבה.
דוקטור מאיר, שסוף שבוע טוב וחדשות טובות לכולם.
תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום, תודה על הטלפון מאוסטרליה, ועכשיו יש לנו מזינה מהארץ בטח? מהארץ. שלום.
שלום, דוקטור מאיר רוזמן, צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר, מאיפה את מדברת איתנו?
סליחה, לא שומעת.
מאיפה את?
חיפה.
אהה, כמעט חול. מה שלומך?
כן, תודה, ברוך השם.
יופי.
יש לי שאלה לגבי התחליף סוכר.
איזה מהם?
כי הבנתי שדיברת על האריטריטול והסורביטול.
אוקיי, דיברתי על המון דברים.
ואני צורכת כאילו הרבה כאילו לגבי מסטיקים.
אהה.
לא הרבה שתייה, לגבי סוכר לא, זה יותר כאילו...
לגבי הסורביטול, תראי, אריטריטול לא ראיתי במסטיקים, אם להגיד לך את האמת. אבל סורביטול נמצא בכמעט כל המסטיקים, ולכן על מסטיקים רשום לאכול לא יותר מדי. הסיבה העיקרית היא שסורביטול לא נספג כל כך מתוך המעיים אל הגוף, וכשמשהו לא נספג, והוא נשאר במעיים, אז יש לו ערך אוסמוטי. ערך אוסמוטי זה אומר שזה מושך אליו מים, ואחרי שזה מושך אליו מים, זה עלול לעשות שלשולים. זאת הסיבה היחידה. אם זה לא עושה לך שלשולים, ואין לך בכאבי בטן כתוצאה מכל המסטיקים האלה, אז הסורביטול לא מהווה בעיה.
ולגבי האריטריטול,
האריטריטול ספציפית, לא, זה לא ביחד. עם סטיביה זה בא ביחד. האריטריטול בדרך כלל בא עם סטיביה, לא עם סוכרלוז. בכל מקרה, מה שחשוב לדעת, זה שכל מה שנגמר בעול, יש להם משהו משותף שזה כאילו נקרא כהל סוכרי. זה לא אלכוהול באמת, מניטול, סורביטול, קסיליטול, מלטיטול, אריטריטול, כל אלה, הול, ולכל אחד יש השפעה אחרת על הגוף. לגבי אריטריטול, ספציפית מה שאת שאלת, נמצא בשני מחקרים גדולים שנערכו לאחרונה, שהוא נספג נורא נורא טוב לגוף. אבל הוא נספג כל כך טוב לגוף, שכל מה שאנחנו אוכלים שם עם הממתיק נספג, ואז הרמה שלו בגוף נהיית פי 1,000 מהרמה הרגילה. וברמה של פי 1,000, הוא גורם לקרישי דם ולהתקפי לב. אותי הפחידו המחקרים האלה, ולכן yeah. אני לא נוגעת בשום דבר שמכיל אריטריטול. אבל נגיד מניטול, דווקא כן טוב נגד אפילו אלצהיימר ופרקינסון, וסורביטול לא עושה שום דבר חוץ מהסיכון לשלשולים. וכל אחד יש לו השפעה אחרת, אריטריטול ספציפית, אני אישית לא נמנעת. אישית.
אז רק לגבי אריטריטול.
כן, אם זאת השאלה.
מה הכי מומלץ הכי טוב לומר
מניטול.
סוכר בשתייה חמה?
בשתייה חמה, סוכרלוז. כרגע.
שהוא נטו, זאת אומרת?
שיש נטו, יש נטו. כן, כן. חד משמעית, אבל זה זמני. יכול להיות שפתאום בעוד שנה ימצאו איזה מחקר אחר, שעכשיו עובדים עליו, אני לא יודעת עליו. כרגע סוכרלוז שעשוי מסוכר עם כלור, וזה הופך את הסוכר ליותר מתוק. כלור זה לא מפחיד, כי גם מלח זה נטרן כלורי. אוקיי? יופי.
יש לי עוד שאלה לגבי, יש לך יש לי את הספר שלך כל ההיגיון, ויש את התפריט להפחתת שומן בטני.
נכון.
אני יודעת שזה 1,200 קלוריות. אם אני רוצה להוריד את זה ל-1,000 קלוריות.
בסדר גמור, לכי לזה, אין בעיה בריאותית.
להפחית את הנשנוש לילה שזה יהיה 1,000 קלוריות או ש...
אם רשמתי, אני לא זוכר בעל פה את כל הספר, אם רשמתי פחממה בצהריים, קודם כל תפחיתי אותה. בסדר?
אוקיי, כן.
יופי. בהצלחה רבה, בהצלחה, בהצלחה. טוב, פינת המחקר היום קצר, מהרמב״ם ועד היום, המלצות של הרמב״ם מלפני 1,000 שנים, האם זה תופס גם היום משהו? ואני רוצה להתייחס להאם הפרדת בשר וחלב, האם יש לזה סיבה הגיונית? אז הרבה אומרים, אל תאכל עגל בחלב אמו, ואני שמעתי מלא פירושים לזה, נגיד פירוש, לא אוכלים חיה צעירה שיונקת, או לא אוכלים חיה שמבושלת בחלב של אותה חיה, כאילו בחלב אמו. כל מיני סיבות אני שומעת, אבל מה שמשנה זה שגם בריאותית, אז לא טוב לאכול בשר וחלב ביחד, וזה, כי הבשר הוא מקור מאוד מאוד חשוב לברזל, החלב הוא המקור העיקרי בתזונה שלנו לסידן, וברזל וסידן מפחיתים את הספיגה אחד של השני. כלומר, אם הופכים, אם אוכלים גם בשר וגם חלב באותו זמן, שניהם לא נספגים טוב. ולכן, כמו שההמלצות שאומרות לחכות כמה שעות אחרי בשר, כמה שעות או פחות שעות אחרי אכילת חלב, זה בדיוק ההמלצות התזונתיות כדי למקסם את ספיגת הסידן והברזל. טוב, קודם כל אני מתנצלת לכולם, אנחנו לא נספיק היום, עקב לחץ זמן נדבר על גיל המעבר, אז אני דוחה את זה לאחת התוכניות הקרובות ביותר, אז תמשיכו להזין לי, ואני כבר פונה למאזינה שמחכה לי המון זמן על הקו, שלום.
שלום וברכה, שמי ציפי, זה דוקטור מאיה.
כן, מה שלומך? את המון זמן מחכה לי, אני שומעת, אז עכשיו טוב שאת מחכה
במקום. אני נמצאת בחתונה, בשביל זה לא שמעתי שהתקשרו אליי קודם.
הבנתי.
אז זהו, אני לא אוכלת דברי חלב.
כן.
וכתחליף אני אוכלת את המעדן סויה של תנובה.
אוקיי.
מעדן סויה עם שוקולד.
אוקיי.
אבל אני רוצה לדעת אם זה בריא, כי אני אוכלת את זה יחסית הרבה. כי זה טעים ו...
מה זה הרבה? וכאילו...
אני אוכלת כמעט כל ערב אחד או שניים. אבל המרכיבים, יש בזה עמילן ועוד משהו שאני לא יודעת אם זה בריא. אבל בדקתי באינטרנט ו... לא כותבים כלום על זה.
לא, למה? הנה, אני נכנסתי לאינטרנט, ובשנייה רשום לי כל הרכיבים.
כן.
אז קודם כל, רק שתדעי ככה.
כן.
החשבון, לגבי חלבון, לגבי סידן, לגבי דברים אחרים, הוא לא פר מוצר. זה כן טוב, זה לא טוב. אני יכולה להגיד לך אם זה טוב או לא, אבל להגיד לך אם זה מספיק חלבון, אני לא יכולה, כי הכמות חלבון שאני צריכה להתייחס אליה, היא מה את אוכלת במשך היום כולו, ולא ספציפית אם את אוכלת מעדן או שניים. יכול להיות שכל החלבון שאת אוכלת במשך היום זה מעדן או שניים, אז זה לא משנה לי בכלל אם זה סויה או חלב או מה, לא מספיק חלבון. ויכול להיות שאת אוכלת גם, נגיד עם הטבעונית, נגיד גם טופו וגם, אני לא יודעת איזה דברים אחרים, ומגיעה לבסוף איזה כמות חלבון ממש מטורפת, אז פחות משנה לי אם בזה יש או אין חלבון. עכשיו, לגבי הרכיבים, אני מול הרכיבים, אין לי הערות, כל הרכיבים פה בסדר גמור, אני רואה את כל המילים, אני מכירה את כל המילים, הכל בסדר גמור, רק מה שקצת מפריע לי, זה שני דברים, הדבר הראשון הוא שרשום לי פה סוכר במקום השני של הרכיבים, שזה אחרי המיצוי פולי סויה, זה שזה במקום הראשון, ועד שאני מסתכלת כמה פחממות יש, ל-100 גרם, אז רשום לי שיש שם 9 גרם סוכר נקי ל-100 גרם, נגיד אם המוצר הוא מה הוא 150 גרם, אז יש לי שם 125 גרם. אז יש לי בערך 2.5 כפיות סוכר במוצר כזה, זה נקרא לא קצת, זה לא המון המון המון. הנה כתוב 2.25, אוקיי, אז זה 3 כפיות סוכר כמעט למוצר.
כן,
ודרך אגב זה רשום לך על זה, אני לא ממציא, אני מסתכלת מה ש...
כן, כן, כן.
רשום לך על זה, אני כתבתי את מה שאת אמרת. עכשיו, זה לא כל כך הרבה, שוב, אני צריכה להתייחס יומית, אם זה כל המתוק שאת אוכלת כל היום, אז זה מעולה. אבל אם את אוכלת גם את זה וגם שוקולד בביניים, וגם איזה משהו אחר, עוד איזה הוגה שעשית, ועוד איזה הוגיית שוקולד צ'יפס על הבוקר, ועוד איזה...
אני משתדלת לא.
הבנתי, אז זה לא כזה נורא.
כאילו הכינוח שלי.
אהה, לא, אז בתור קינוח, ואם זה המתוק היחידי שלך במשך היום, זה בסדר. אנחנו צריכים להתייחס שוב לכמות החלבון או הסידן או הסוכרים במשך היום כולו ולא פר מוצר ספציפי. עכשיו, עוד משהו שחשוב שתדעי, שזה מכיל חלבון 3 גרם ב-100 גרם, שזה ממש קצת. זה אפשר להשוות את זה למעדן מילקי, או למעדן כאילו, למעדנים שהם לא ממש סופר הבריאות בעולם, הבחינה של כמות החלבון. סתם דוגמה, אם היית רוצה להגדיל את כמות החלבון, אין אופציה כזאת כרגע בסויה, אבל במוצרי חלב יש את היוגורט חלבון, שיש לנו שם איזה 20 גרם חלבון בגביע. פה לכל הגביע יהיה לך איזה 4.
ואם אני אוכלת ביצים, אני אוכלת ביצים, אני צמחונית.
אז זה בסדר, אני אומרת, צריך לספור למשך כל היום. אם את שואלת אותי מה דעתי על המוצר הזה ספציפי, אם הוא מכיל מרכיבים מזיקים, התשובה היא לא. אם כמות הסוכר נוראית, התשובה היא גם כן לא, כי מסתכלים על כל היום. אם זה נותן לך השלמת חלבון, ככה,
לא, רק לגבי הרכיבים.
לא, אז זה בסדר, זה בסדר. אני מול הרכיבים, הם בסדר גמור.
אז ענית לי על השאלה.
יופי, אני שמחה, תהני בחתונה.
תודה, תודה, תודה,
תודה
לך, יום
נפלא. תודה, תמסרי לחתן בקלה מזל טוב ממני. ויש לנו מאזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום, איה.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר. אני רציתי לשאול אותך לגבי המלצה על שוקולד.
אוקיי, שאלה מצוינת.
אז אני קונה שוקולד ללא סוכר, ואז קלטתי שיש בו אריטריטול.
באמת? לא, אז תקני אחד אחר.
אז אני מנסה למצוא, באמת אני לא רוצה את משהו עם סוכרלוז.
לא עם סוכרלוז, אבל יש להם מלטיטול בדרך כלל, לא אריטריטול.
נכון, ואז ראיתי שיש מלטיטול.
מלטיטול בסדר.
ראיתי שהאינדקס הגליקמי שלו הוא כן, הוא כזה חצי אולי מסוכר, אבל הוא כן קיים. זה לא מקפיץ
בסוכר. לא, זה א' כמעט לא, והחצי ממה, אני לא יודעת איפה את הסתכלת, לי לא רשום שזה משמעותי, וגם תחשבי על הכמות. מלטיטול לא מוסיפים לך בכמויות כמו ששמים סוכר. יש דבר שצריך להתייחס אליו הרבה פעמים, שנקרא עומס גליקמי, שאני לא אבלבל אותך, אבל זה כמה אכלת. נגיד שאת אוכלת באיזשהו מקום, קובייה אחת של שוקולד. וקובייה אחת של שוקולד, שיש לך 1 חלקי 20 כפית סוכר, כמה זה כבר יכול להקפיץ את הסוכר? זה לא שאכלת חבילה, נכון? שיש בה 50 גרם סוכר. ואז אני
כאילו... כן, אבל אני מכינה עם זה עוגות, אני משתמשת בזה כמוצר.
אז למה זה? אוקיי, את יכולה, אני הייתי מתייחסת בעוגה, נגיד לקמח לבן ולמרכיבים אחרים שיכולים...
לא, זה בכל מקרה אני לא משתמשת, אבל אני פשוט, אנחנו באמת מנסים עם הפחמימות וסוכרים בפרט, כאילו.
לא, זה ספק, אין ספק שזה חד משמעית עדיף בהרבה, הרבה, הרבה על סוכר, ומבין הממתיקים שנגמרים בעול, הוא בסדר גמור גם.
כן, וראיתי שהוא גם, כן יש בו קלוריות, כאילו, לא מעט יחסית
ליתר הממתיקים. לא, אין בשוקולד ללא סוכר, אין שום סיבה שיהיה פחות קלוריות משוקולד רגיל. השומן של...
לא, מבחינת המלטיטול, ספציפית המלטיטול. ראיתי שזה לא אפס קלוריות כמו אריטריטול.
נכון, כי זה לא מלאכותי, זה סוכר קואלי. זה טבעי, זה נמצא גם בעגבניות, בכל מיני.
כאילו, אריטריטול הוא כן אפס, אם אני לא טועה.
לא. אני לא חושבת שהוא אפס. הם לא יכולים, אם יש אפס משהו, סימן שהוא לא נספג, אבל הריטריטול כן נספג, אני לא יודעת את המטאבוליזם שעובר, יכול שרושמים עליו אפס, כי הוא לא עובר מטאבוליזם כאילו בכבד, והגוף לא מפיק ממנו אנרגיה. אבל זה אחרי חישוב, נגיד אם את מסתכלת במעבדה, אז יהיה לזה קלוריות אותו דבר.
הבנתי.
יופי. תקשיבי, אני אשמח שתקחי את ה... תתני למהירה את הטלפון והיא תדבר איתך בפעם הבאה, כי נשאר לי דקה למתכון. תודה רבה, תודה רבה. והגענו למתכון שאתם לא רוצים לפספס, עוגת שמן זית. הדבר העיקרי במתכון, כמו שההנחיות של אופרה, זה מתכון של אופרה, אמא של שני, חברה של הבן שלי, ההוראה העיקרית, שימו לב, לא לגלות לאורחים שזה שמן זית, רק אחרי שהם אכלו את העוגה. כי שומעים עוגה, שמן זית, זה נשמע לא מתחבר, אבל תשמעו, עוגה טעימה, לא יפהפייה, אבל סופר טעימה, ולא להשתמש בשמן זית עם שום, כמובן, כאילו לא במטובלים. מערבבים, כוס וחצי קמח, אפשר כנראה מלא גם, כוס סוכר, כפית, אבקת אפייה, קצת מלח, קצת גרידת לימון. מערבבים לחוד, שתי ביצים, חצי כוס שמן זית, 3/4 כוס חלב. מאחדים את הרטובים עם היבישים, שמים בתנור ב-160 מעלות, בערך 45 עד 55 דקות, כלומר חום נמוך. העוגה צריכה להיות לחה, צריך לנעוץ קיסם ולראות שזה יוצא עם פירורים. 150 קלוריות לפרוסה, הם מחלקים את זה ל-20 פרוסות, המתכון יהיה באתר של הרדיו. הגענו לסיום של התוכנית, אני רוצה להודות למאיר הפרץ, לטל אשל, לירון זאבי, לאליעזר בן יהודה, אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, מהארץ ומחול, לכל מי שצפה ולכל מי שהזין. נשתמע שוב בשבוע הבא. שבת שלום.